מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום, בוקר טוב, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
בוקר אור, יום שני בשבוע. היום האחרון של הזמן בישיבות, יוצאים לבין הזמנים. מחר ראש חודש, נאחל לכל בני הישיבות בין הזמנים טוב, ושימשיכו לעשות מה שצריך לעשות גם בימים האלה, למען ולטובת כולנו.
אתם חוד החנית, תמיד הייתם, תמיד תישארו.
לגמרי, ואנחנו ניתן להם את כל הגיבוי, נאבק בשבילהם ונעשה הכל, אבל הכל כדי שימשיכו ללמוד תורה, אף אחד לא ייגע בהם. טוב, ענייני היום והשעה, רפיח, הכוחות יצאו אתמול לא רפיח, חניונס, בעזה, יצאו אתמול הכוחות משם. אתה אמרת שהמלחמה נגמרת, קובי פינקלר אמר לך שרפיח עוד יבואו לשם, עוד יגיעו ויכנסו לשם, ובמקביל יש דיווחים על התקדמות במגעים בין ישראל לחמאס על עסקת חטופים, מגעים שמתקיימים בקהיר. בקיצור, הרבה ערפל ואף אחד לא יודע באמת מה קורה.
יש את הימים האלה שאתה קם בבוקר ואתה אומר רבה נסתר על הנגלה, אז זה בדיוק הבוקר הזה. אתה יודע, קל מאוד לתקוף את הממשלה, את ראש הממשלה נתניהו, מה הוא עושה פה, איך הוא נכנע, מה קורה כאן. אז בוא נאמר ככה, שאתה קצת אימאתת בסיפור. הסיפור הוא לא שצהל יצא מחאן יונס, הסיפור הוא שהמלחמה הסתיימה, כך או אחרת. המלחמה הזו הסתיימה ברצועת עזה. עכשיו נותר לשאול את השאלות, למה? מה הסיבה? האם זה לחץ אמריקאי שבעקבות הסיפור הזה שצהל פתאום יצא מהרצועה, תהיה כאן עסקה לשחרור החטופים, וכמובן עסקה שהיא תהיה מאוד מאוד כואבת לישראל. כבר מדבר על זה יאיר לפיד שנמצא בוושינגטון, מדברים על זה גורמים בכירים אחרים ישראלים, והם אומרים שהעסקה הזאת תהיה קשה לעיכול לשני הצדדים. כן, עושים לנו כבר את ההכנה הפסיכולוגית הזו, או שיש כאן סיפור קצת יותר גדול, אולי הצפון, אולי משהו אחר, אבל משהו שהוא באמת מפתיע. כלומר, זה הפתיע כל אחד, כי הרי נתניהו בשלושת השבועות האחרונים אומר שהוא אישר תוכניות לכניסה לרפיח. גם אתמול, אחרי שצהל יצא מהרצועה, הוא אומר אנחנו לא נוותר ואנחנו נמשיך.
גם הרמטכ"ל אומר אנחנו מוכנים.
כן, עזוב מה הרמטכ"ל אומר, אתה יודע, היה משפט אתמול שהרמטכ"ל אמר, ואני לא הצלחתי להבין איך הוא מצליח לומר דבר כזה אחרי מה שקרה לפני חצי שנה. איך הוא מצליח לומר צהל מספיק חזק כדי לשלם מחירים כואבים? אתה יכול להסביר לי את המשפט הזה?
אתה רוצה שאני אסביר לך?
כן, אני רוצה שתסביר לי. אתה יודע למה אני שואל? אתה יודע למה אני שואל את המשפט הזה? איך הרמטכ"ל, שבמשך שנים הצבא אמר כמה הוא חזק וכמה הוא ידע להתמודד עם כל איום,
לא, והכוונה שלו היא לא לחוזקו, הרמטכ"ל לא מתכוון לחוזקו הצבאי של הצבא,
לזה הוא התכוון, לא, זה מה שהוא אמר. אני תכף נמצא
ככה ציטוט מלא. מחירים כואבים, זה מחירים כואבים באמת, זה החיילים שנופלים בקרבות, זה מחירים כואבים, לזה הוא מתכוון.
הרמטכ"ל אמר אתמול כך, צהל חזק מספיק כדי שמדינת ישראל תדע לשלם מחירים לטובת החזרת בניה ובנותיה. בוא תסביר לי במה זה בא לידי ביטוי. כלומר, זה אותו דבר ממה שהיה לנו לפני חצי שנה. צהל חזק מספיק, מדינת ישראל ערוכה להתמודד עם כל איום. איך רמטכ"ל שעומד ברשות הצבא, ובוא, אם המלחמה הסתיימה, אפשר כבר להעביר ביקורת עליו, או שהוא עדיין קדוש? שאי אפשר להעביר עליו ביקורת.
מותר להעביר על כולם ביקורת.
אז איך הצבא שקשל בהגנה על אזרחי המדינה שלו, כן? אותו רמטכ"ל שצריך ללכת הביתה דקה אחרי שמסתיימת המלחמה, איך הוא מעז לומר כזה דבר? כאילו, מי אתה חושב שמאמין לסיפור הזה? אתה חושב שיש מאזין אחד, אזרח אחד שמקשיב לנו עכשיו, שבאמת חושב שצהל יכול להתמודד עם כל איום? חצי שנה אחרי מה שקרה, אני לא חושב ככה. אנחנו ראינו מה זה כוכי ועוצים.
הרמטכ"ל אמר ככה, תשמע, את ציטטת את הקטע אחד מהרמטכ"ל, הוא אמר ככה, בחצי שנה שחלפה אנחנו משלמים מחיר כבד במלחמה צודקת, איבדנו לוחמים ומפקדים, גם אתמול נפלו ארבעה לוחמים, ובהמשך הוא אמר, צה"ל צריך להיות חזק יותר, גדול יותר, כדי שמה שקרה בשבעה באוקטובר לא ישנה, זה מה שהוא דיבר.
לא, ואז הוא אמר את המשפט הבא, צה"ל חזק מספיק כדי שמדינת ישראל תדע לשלם מחירים לטובת החזרת בניה ובנותיה. זה מה שאמר הרמטכ"ל הרצי הלוי, וזה אותו רמטכ"ל שעומד בראשות הצבא, כן? שעומד בראשות הצבא שלא הצליח להגן על אזרחי מדינת ישראל באותו יום מר ונימר. ואני אומר לך בצלאל שהשיטה ממשיכה אותו דבר, אותו דבר, אני ואפסי עוד ואני יכול, והצבא חזק וצהל חזק והמדינה חזקה.
לא, בסדר, ראינו כמה היא חזקה, ראינו כמה היא הייתה חזקה לפני חצי שנה, אבל אני...
אתה יודע, אני לא רוצה חס וחלילה להוריד את המורל לאף אחד, באמת, זה לא התפקיד, אבל כן, אם אתה כבר חוזר לרברבנות ולשחצנות הזאת של אנחנו ואנחנו ואנחנו, בוא נזכיר לציבור מי עומד בראשות הצבא היום, ואיך הוא בא ואומר דברים כאלו.
עכשיו אני אגיד לך משהו על מה שקורה בדרום. שתי אפשרויות אחרי היציאה אתמול מחאן יונס. אני נותן להאמין שיש תוכניות מפורטות לכיבוש רפיח וכל הפעולה שצריך לעשות שם. יותר מדי זמן מדברים על זה כדי שבזמן הזה גם יכינו תוכניות, ובסוף צהל נכנס לעזר לפני חמישה חודשים ועשה מה שעשה שם כל החודשים האלה. שתי אפשרויות יש ליציאה אתמול מחאן יונס. אחד, איזשהו סוג שאני רוצה להגיד, זה יותר מדי בקול ובצורה מעדדת, כי אני לא יודע, אני רק מעריך, אולי כהטייה לקראת משהו אחר, כלומר רפיח, או שהצמרת הישראלית רוצה פה עכשיו כמה שבועות של שקט. מגיע פסח, ואחרי זה הם רוצים את יום העצמאות גם כן לעבור בשקט, אז אולי יש פה איזשהו בכוונת מכוון ללכת לאיזושהי עסקה גם אם היא תהיה כואבת, אבל להוביל עכשיו את תקופה של שקט, כי עסקה תלווה בכמה שבועות של חילופים. אני רוצה להגיד שבועים, כי המחבלים שלהם הם לא שבועים, אבל החטופים שלנו הם כן שבועים שם. זה יהיה תהליך של כמה שבועות, ובזמן הזה יהיה פה שקט בכל החזיתות, וגם בעסקה הקודמת הצפון היה בשקט גם כן כשבדרום היה בשקט, אולי זו המטרה.
בקיצור בצלאל, אתה שותף למה שהיה לנו עד לפני תחילת המלחמה.
איך אני שותף כשאני מתאר, כשאני נותן פה הערכות? לא, אני נותן פה
בדעה שלך, אני אסביר לך גם
למה. אני נותן פה הערכות לפי מה שאני חושב על תמונת המצב. אז איך אני שותף? מה, אני חלק מהקונספציה? אני מחליט משהו? אני רמטכ"ל? אני סגן הרמטכ"ל? אני שר הביטחון?
כי חזרנו לאותה קונספציה עלובה ממה שהובילה למלחמה הזו, כן?
הנה, אתה בקבינט, אתה יודע מה השיקולים, לא, לצאת או לא אוקיי, לצאת, להיכנס או לא להיכנס, לעשות עסקה או לא לעשות עסקה, אני לא יודע, אני רק מעריך.
לא, 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 אני לא מסכים איתך, ואני אגיד לך גם למה.
אני לא רק מעריך, אני יושב בקבינט, לא ידעתי.
שהכניסו מסעיות במשך שנים, שהכניסו סחורה, כשהתעלמו מחפירת המנהרות, כשהתעלמו מאותה מנהרה שחצתה לשטח ישראל, כשהתעלמו מכל נורות העזרה שהיו סביב ייצור האמצעי לחימה, סביב הברחת אמצעי הלחימה במנהרות ברפיח, כשהתעלמו סביב המנהרות, כן, כמה מאות אלפי קילומטרים שחמאס בנה בתת קרקע שמה, כשהתעלמו מכל הנשק הזה שהגיע השם יודע איך זה הגיע בכלל, מכל מיני מדינות, כן, לתוך רצועת עזה, ואמרו חמאס מורתע, כן? זה מה שאמרו לנו כל הזמן, חמאס מורתע, בוא נכניס לפה פועלים, בוא נעשה זה. הנה עכשיו תשים לב איך אנחנו לאט 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 זוחלים לאותו סיפור בחזרה. עכשיו רוצים שקט, יש להם את האידל פיטר, כן? עוד יום, יומיים, זה החג שלהם, כן? האידל פיטר. לא ראיתי שהם התחשבו בחג שלנו בשמחת תורה. לא התחשבו בחג שלנו בשמחת תורה, אבל זה חזרנו לאט, 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 לאט. אני אומר את זה כבר כמה חודשים, שאנחנו חוזרים לאט, לאט לאותה קונספציה ישנה ועלובה, ובחסות הידידה הגדולה, נשיא ארצות הברית.
טוב, מה אתה אומר? המלחמה נגמרה, בואו נגיע לשורה התחתונה.
אם לא קורה כאן משהו גדול אחר, כמו תרגיל השכה שאתה אומר, או הסיפור עם לבנון, אז כן. המלחמה הסתיימה.
טוב,
קשה לומר את זה, אה?
לא, לא, אני מתלבט אם כדאי לשאול את המאזינים שלנו מה הם חושבים על הסיטואציה של עכשיו, אבל...
תראה, השופרות יגידו לך שהמלחמה לא נגמרה ושחכו מה עוד נתניהו מתכנן לעשות ברצועת עזה.
אתה זוכר שבעסקה הקודמת אמרו לנו המלחמה נגמרה, וכשהסתיימה תקופת העסקה חזרו חזרה, נכנסו פנימה, ועד היום, עד אתמול היו שם.
זו הייתה תקופה אחרת, זו הייתה תקופה אחרת, אבל אין ספק בכלל שאם תחבר את זה לרמת הפרקטיקה, אותה שיחה שהייתה בין נתניהו לבין הנשיא ביידן, כן, ביום רביעי בלילה, יום רביעי האחרון, באותה שיחה שם נסגרו כל הפרטים, כי שים לב מה קרה שעה שעתיים לאחר מכן, פתאום הקבינט החליט להכניס בצורה מסיבית יותר את המסעיות, הבנתי גם שצינורות המים חזרו לזרום שם ברצועת עזה, בקיצור הכל חוזר לאיפה שהיה, ובוא נקווה, בוא נקווה, אני מקווה, מאמין ומתפלל שהמלחמה לא הסתיימה, אבל לפי מה שזה נראה כרגע זה הסתיים.
כותרות. יש כותרות?
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, יואב צור, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. התקדמות נרשמה במסע ומתן והסכמה לנקודות הבסיסיות בין כל הצדדים בנוגע לעסקת חטופים. המשלחות ישובו בעוד יומיים לקהיר על מנת לסכם את התנאים הסופיים. שלושה בני אדם נהרגו בתקיפה ישראלית בדרום לבנון, אחד ההרוגים הוא מפקד בכוח רדואן של חיזבאללה. מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט צ'אק שומר אומר כי ארצות הברית פועלת למנוע הסלמה מפני כל מתקפה, וכי היא תגיב במהירות אם היא תידרש. הדברים נאמרו ברקע הנקמה מאיראן שעלולה להוציא לפועל מתקפה משמעותית נגד נכסים ישראלים או אמריקנים. ראש ממשלת עיראק אומר כי ארצו תשלח 10 מיליון ליטרים של דלק לרצועת עזה, ובנוסף גם תקלוט בבתי החולים שלה פלסטינים שנפצעו ברצועה. אדם אחד נהרג ושלושה נפצעו בתקיפת כתבמים אוקראינית בתחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה, נמצאת תחת כיבוש רוסי מראשית המלחמה. ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית הזהיר כי מתקפה מסוג זה מגבירה משמעותית את הסיכון לתאונה גרעינית חמורה. התחזית קריר עם גשם בצפון שהתפשט בהדרגה גם למרכז. אלה הכותרות.
תודה רבה לך יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו עורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. טוב, כהמשך ישיר למה שדיברנו עד עכשיו בפתיח, נעשה שיחה עם פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, שאולי קצת סדר לנו את העניינים. קובי, שלום, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, שאלתך, דוד.
אתה עדיין ערב למה שאמרת אתמול, צהל ייכנס לרפיח?
כן. כן. מתי? תקליט אותי היום בחפתת באדר בית, ערב ראש חודש ניסן. תשמע, זה שאלה, שתהיה בין חודש לחודשיים. אבל שוב, זה תלוי בדברים אחרים. יכול להיות שבעוד שעתיים תיסגר עסקה בקהיר, שבה יעשו הפסקת אש. יש תוכנית מפורטת גם של הצבא, יש תורנית מפורטת גם של הדרג המדיני, אם לפי הסדר נלך הדרג המדיני אישר אותה, והיא תהיה ברת יישום. איך היא תהיה? היא תהיה בת חודש ימים, פחות או יותר בסדר גודל כזה של חודש ימים, שיפנו את האוכלוסייה, לא בכדי סיימו את הסיפור של רפיח לפני כן, כדי להעתיק את האוכלוסייה חלק לכיוון חאן יונס, חלק לכיוון המואסי, חלק לכיוון המרחב הזה שבין שניהם, כי רפיח וחאן יונס אולי זה נשמע רחוק, אבל זה מאוד קרוב כמו תל אביב ורמת גן, או רמת גן ובני ברק, זה לא 30 קילומטר, זה לא בין תל אביב לבין חיפה. לכן ישנה תוכנית מסודרת, ייכנסו לרפיח, אבל גם דוד וגם בצלל וגם כל השאר המאזינים, צריך להסביר ולהבין, גם כאשר יפרקו את חטיבת רפיח, כמו שעשו עם חטיבת חאן יונס, כמו שעשו עם חטיבת עזה, גם אז תהיה מציאות שישארו מחבלים בשטח, גם אז תהיה מציאות שחלילה, אבל תהיה מציאות כזאת שישגרו רקטות או קטיושות או פצמרים לעבר שאת מרד ישראל. זה לא שעזה נעלמת בחודשיים הקרובים. זה ייקח זמן, לכן גם צהל שבנה את התוכנית מלכתחילה. לא דובר צהל, אני יכול רק לסרטט לכם את הדברים כפי שהם נראים בשטח. בנו אותה בצורה כזאת שהיא תהיה מדורגת, שהיא תהיה סלמה, לפרוס אותה לפרוסות. לכן אמרו בצהל מלכתחילה ביום הראשון של המלחמה, שאלתם אותי שניכם, אמרתי לכם זה ייקח עטו בשבט העצים, לא בגלל שאני גאון גדול, ברוך השם לא, או כן, אבל זה מה שהיה, בדיוק בט"ו בשבט הסתיימה המלחמה העצימה, מאז ט"ו בשבט ועד היום, כמעט ראש חודש ניסן, הייתה לחימה בעצימות נמוכה יותר, בעיקר סביב חאן יונס, עם שיטות, ומה שאנחנו נראה עכשיו בחצי שנה הקרובה, חוץ מאשר רפיח, הרבה מאוד פשיטות. אתם תראו, גם בימים הקרובים אני מניח שתשמעו ותחליטו את הדברים האלה ואפשר לשדר אותם, אנחנו נראה פשיטות, כמו שהיה בשיפה, כמו שהיה במקומות נוספים, גם הלילה הזה בדיר אל בלח, כל אימת שיש לצהל איזשהו מידע מודיעיני, פועלים לפיו. אין הרתעה פה לצהל, רק כדי שוב לסבר עוד שנייה אחת, כדי להגיע לעזה.
קובי, אבל אתה יודע, כולם מדברים על רפיח, צריך לומר, גם במחנות המרכז, צהל לא נכנס ולא נגע בהם עדיין.
נכון, 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 ישנם שישה גדודים שלא נגענו בהם, הסיפור התודעתי הוא יותר רפיח, כי ברגע שאתה מחתר את הכל, אתה יכול להגיע בקלות יתרה. לא נגענו במחנות המרכז אמירה נכונה ולא נכונה, אני אגיד לך למה, כי רמטכ"ל חמאס, איש אחד המקרובים ביותר, רוצח מאוד דעתן, מאוד אכזרי היה, מרון ניסה, רמטכ"ל חמאס, ישב במנהרות נוסרת, באחד משני מחנות הפליטים הללו. השנייה, דיברתי עליהם עכשיו, הנקודה השנייה, היא דיר אל בלח, אז גם הלילה תקפו בדיר אל בלח. זה לא הולך להיות פרק זמן של חודש, חודשיים, זה הולך להיות לפרק זמן ארוך, פשיטות, לכן אמרתי, אם בהתחלה לקח לנו להגיע לעזה, לעיר עזה, שלושה שבועות, לפני שבועיים, לקח 16 דקות. גם היום להגיע למרכז חאן יונס בחזרה, ישנם אמצעים טכנולוגיים, ישנם אמצעים אווירים, חוזים שכל הזמן עושים, זה ייקח את הזמן שלו. זה לא, אף אחד לא חשב שזה ייקח את הפרק זמן המצומצם הזה.
ויכול להיות שעסקה אבל... שעכשיו מדוברת בקהיר יכולה לעכב את כל מה שאתה אומר?
כל מילה אמת. חודש? יכול לעכב גם יותר מכך, והיא תקרין גם מאוד ללבנון, זה בוודאי. אם תהיה הפסקת אש משמעותית, ואם תהיה עסקה, והיא תהיה משמעותית, היא תקרין גם על לבנון, והיא תקרין על כל המרחב כולו. אז אני שומע שיש גם כאלה שאומרים שלמה הודענו בכל ענות גבורה כביכול מבחינתנו, כי זה גבורה לצד שאנחנו יוצאים כדי להיכנס מחדש, אבל שוב, כל אחד ודעותיו הוא, אני יכול לשקף רק את המציאות כפי שרואים אותה בשטח, נכון או לא נכון, ימים יגידו.
קובי, תודה, שיהיו בשורות טובות.
תודה קובי פינגלר, תודה, בוקר טוב.
להתראות, בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם אלוף במילואים יצחק בריק, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור.
טוב, אלה הכותרות כפי ששמעת עכשיו בסוף השיחה עם קובי פינקלר, שאו שהולכים פה להפסקת מלחמה או להפסקת אש ארוכה בגלל עסקת חטופים, או שהפסדנו. מה מכל האפשרויות האלה בעיניך נכונה?
קודם כל הפסדנו את המטרה המרכזית, מיטוט החמאס באופן מוחלט, קלישה שדיברתי עליה כבר חודשיים, שאין לה שום בסיס. עכשיו בואו נבין מה בעצם קורה פה. מדוע הצבא כהן מסביר למה הוא עושה דברים, כמו גלנט אתמול, אנחנו יוצאים שנתכונן להיכנס לתוך רפיח. פשוט זורים חול בעיני הציבור. הסיבה המרכזית שיצאנו מהעיר עזה, והם נכנסו בחזרה, ואנחנו כל מה נחשב איתם בהתקדשות, יוצאים, נכנסים, נכנסים, אבל אנחנו לא הולכים לחסל אותם באופן מוחלט, וגם לא, הרבה פחות מאופן מוחלט, זה הסיבה שלצהל אין כוחות. צהל קיצץ, ב-20 שנה האחרונות יותר משש אוגדות. זאת אומרת שאין שום יתירות. אתה היום חי במלחמה הזאת מול החיזבאללה ומול החמאס, עם כוחות קטנטנים שרק עליהם הכל מוטל. כל המיוניקים שהיום נלחמים הם היחידים, כי אין להם מחליפים. אז אתה אחרי 4 חודשים משחרר אותם לחודש ומחזיר אותם בחזרה. כמה זמן אתה יכול לשחק עם האנשים האלה? הרי הם מעודדים את פרנסתם. יש לנו על... מאות אלפי הקורים שלא עובדים, אז הכלכלה מתרסקת. עכשיו, למה צהל יוצא עכשיו גם מחאן יונס? משום שאין לו יכולת כבר להחזיק את האנשים, צריך לשחרר אותם. אז הוא כבר מראש הבין את זה, אז הוא קבע את שלב ג'. שלב ג' זה אומר שיוצאים החוצה לעבר עוטף עזה, על הגבול, כבר 80% עשינו את זה כבר מזמן, דרך הוצאנו את 4 אוגדות מתוך מעזה, נשארנו 5 חטיבות, בחאן יונס שעכשיו מוצאים אותם, אני כבר לפני חודשיים אמרתי שצריך לעשות את זה, ואומרים, אז עכשיו נקה אותם במה שנקרא פשיטות. עכשיו שים לב, הפשיטות רגע, האלה כבר נעשו.
רגע, אבל האלוף במילואים יצחק בריק, אני שומע את המשפטים הראשונים של הרעיון איתך, ואני שואל את עצמי, אז מה, שר הביטחון והרמטכ"ל לא אומרים אמת לציבור?
גילית? לא אומרים, הם מדברים מתוך דמיון ליבם, ממה שהם רוצים, ולא אומרים את הדברים הוכחה. יש לנו בעיות קשות של צבא קטנטן. אנחנו אם צריכים היום לחזק את החיזבאללה בצפון, מול החיזבאללה נצטרך לרדד את הדרום. אנחנו אם נצטרך ביהודה ושומרון להתמודד עם פיצוץ, נצטרך להוציא את הכוחות מעזה. אנחנו במידה ונצטרך להמשיך להילחם, לא נוכל להיות בתוך רצועת עזה, כי אין לנו יכולת, אין לנו מספיק כוחות. גם הסדיר שצריך שם לחזור לאימונים וצריך לחזור לקורסים, ולכן מספרים סיפורים לציבור, זורים נכון בעיניים, הציבור התעמים הזה לא הצליח עוד להבין, אני מסביר את זה כבר שנים.
לפי איך שאתה רואה את הדברים, המלחמה הזו הסתיימה?
קודם כל, המלחמה הסתיימה בחוסר של מיטוט החמאס באופן מוחלט, או אפילו אומר מיטוט...
זה ברור.
זה ברור.
העובדה עכשיו, שלא הגענו לרפיח היא העובדה הראשונה שמוכיחה את זה, נכון לשלב זה.
כן, עכשיו גם רפיח, הסיפור של רפיח זה סיפור כל כך מורכב, שאני לא רואה שנכנסים, ואם כן נכנסים, זה יהיה המסמר האחרון בארון הקבורה שאני, של כל הטיפול שלנו בחמאס. אבל okay. עזוב, אם תרצה נפרט למה. בכל מקרה, אנחנו עכשיו יוצאים. מה בעצם ביידן רוצה ביציאה הזו? הוא רוצה עכשיו הפסקת אש. דרך אגב, יש סיכוי. שהחמאס יהיה מוכנים לדבר יותר, כי באמת אנחנו התחלנו לממש את מה שהוא מבקש. אמנם לא הכרזנו על הפסקת הלחימה, אבל ברגע שתהיה הפסקת אש, ביידן מאמין שזה יוביל להפסקת הלחימה, שתוביל להפסקת הלחימה בחיזבאללה, שאמרו שאם ההפסקה תהיה בעזה, הם יפסיקו גם להילחם, ושיוביל לתהליך של שיקום, וכל מה שהוא מצפה כבר הרבה מאוד זמן.
ואת זה, אני מחבר עם מה שביידן באמת רוצה. הוא רוצה שקט עכשיו במערכת הבחירות הזו עד נובמבר בארצות הברית. הוא רוצה שקט מהמזרח התיכון, כשהבעיה האסטרטגית שבראשן חיזבאללה נשארה על ישראל, וחמאס שלא פורק לגמרי.
תראי, מה שביידן רוצה זה פחות צריך לעניין אותנו. אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו רוצים. אנחנו במצב הכאוטי שאנחנו נכנסנו למלחמה, כולל צבא קטנטן ושלא יהיה מוכן, כולל חטופים, כולל הקורים, אנחנו צריכים לרצות את התהליך הזה. לא ביידן, אנחנו צריכים להבין שעם הצבא קטנטן הזה לא נוכל להשאיר את הכוחות בתוך עזה, בתוך הניונס, וברגע שנוציא אותם הם ייכנסו מחדש, ולכן לא נוכל למוטט באופן מוחלט.
אולי בלי את ביידן ישראל לא יכולה להתקדם קדימה?
זה
בכל מובן אפשרי.
בכל מובן אפשרי, אני אגיד לך דבר כזה. היום, המירות של המשאבים במזרח התיכון הוא קטסטרופלי מבחינת ישראל. האיראנים כבר לא לבד. הם חברו לרוסיה ולסין, כאשר המגמה היא להוציא את האמריקאים מהמזרח התיכון ולהשתלט השלושה על המזרח התיכון. יש כאן משאבים ענקיים של אלפי טילים וכטב"מים כל שנה נוספים. הבעיה שהעוצמה הזאת היא לא רק נגד אמריקאי, בעיקר נגד ישראל. ואנחנו בעצם כמדינה קטנה לא מסוגלים להתמודד עם השבים האלה. ולכן מדינת ישראל בללא ברית, עם ארצות הברית, שתהיה מעצמה לידה בכל מלחמה שלא תהיה, לא תפרוד.
אז לפי מה שאתה אומר, אתה מתאר פה את המציאות הגיאופוליטית של המזרח התיכון עם רוסיה וארצות הברית, זו מול זו, אז ישראל בלי ארצות הברית לא יכולה לזוז פה לא ימינה ולא שמאלה. היא לא עצמאית, היא עוד כוכב בדגל.
תשמע, אם אתה שואל אותי, היום צריך לחתול בברית הגנה עם ארצות הברית. לא אכפת איך שתקרא זה, כוכב בדגל, לא כוכב בדגל. אם הם לא יהיו לצדנו, במשאבים הנוראים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, ואין לנו את היכולת הכלכלית לעשות את זה, אם לא יהיו לצדנו במלחמה, במידה שתפרות שכל העולם ידע שארצות הברית עם ישראל, אין לנו פה סיכוי, צריך להתחיל להבין. בואו נצא מתוך הדמגוגיה הזאת, אנחנו לא צריכים, אנחנו נסתדר, אנשים לא מבינים את המציאות. היום אין מדינת ישראל יכולת להתמודד עם המשאבים האלה של העולם הערבי ושל רוסיה וסין, והיא צריכה מעצמה לידה, ואנחנו כבר היום תלויים באופן מוחלט באמריקאים, צריך להסביר את התלות הזאת בצורה כזאת, שלא נשיא אחד ייתן, נשיא אחד לא ייתן, שכולם יבינו שישראל היא חוד החנית שלה במזרח התיכון.
כשתוקם ועדת חקירה, לא רק הנושא הזה של המחדלים ושל איך זה קרה ואיך היה חוסר במודיעין, צריך גם לחקור את הסיפור הזה, איך הגענו למצב כזה שנפתחת מלחמה על ישראל, וישראל בעצם נתונה לחסדיה של ארצות הברית. אתה גם חושב ככה?
תשמע, בוא נגיד לך, אספר לך סיפור שכבר דיברתי עליו הרבה, ולא רק אני. מדינת ישראל החליטה, אותם חמישה רמטכ"לים, שהמלחמות הגדולות נגמרו מהעולם. ולכן היא בעצם קיצצה את הצבא הדק, אבל לא רק זה, היא לא בנתה מלאים לתחמושת של טנקים, של ארטילריה, למטוסים. בזמנו היינו יצור עצמי, ויצרנו את המלאים האלה למצב של מלחמה, שלא נהיה ביום הראשון תלויים בארצות הברית. במקרה הזה, ב-20 שנה, דיללו את המלאים בצורה קיצונית, עד כדי כך שלא היה מספיק למלחמה הקטנטונת הזאת מול החמאס, כי אם הייתה מלחמה אזורית פורצת כוללת, שזה במאות המונים יותר תחמושת, אז גם ארצות הברית כבר לא הייתה יכולה לעזור. ונהפכנו לתלות מוחלטת, כתוצאה גם תפיסת עולם שלנו, שלא צריכים מלאים גדולים, שלא לא לבזבד במרכאות מיליארדים, משום שלא היו מלחמות כאלה יותר. אז, אבל גם החליטו שגם לא תהיה מלחמה בעזה, הרי אמרו, אין מלחמות יותר. ולכן הגענו למצב של אנחנו בלי תחמושת. הכל, מה שמגיע, זה בעצם ייצור של ארצות הברית, אנחנו נעים בה באופן מוחלט.
יצחק בריק, אתה יודע, כשמאזינים שלנו שומעים אותך עכשיו, אני מקבל הרבה מאוד תגובות, הם אומרים, מה זה הדיבורי הדבוסדנות הזו שאתם מדברים? גם אנחנו שותפים לדעה שלך, אמרנו את זה גם בפתיח, אבל זאת האמת, זאת המציאות שהיא תופחת על הפנים שלנו, לא?
אחד הבעיות של אלה שדברים איתך ומספרים לך שהם פשוט, אני אקרא לזה במילים, בורי ועם הארץ. מה זאת תבוסתנות? תגיד לי, בשביל לנצח, אתה צריך להיות מוכן לניצחון. אם בנית את עצמך לחולשה, אז אל תדבר פרזה, אנחנו מדברים תבוסה. כי אם אתה תלך למקומות שאתה לא מוכן אליהם, אתה לא תהיה פה. האנשים האלה לא הבינו שעם דמיון לא מנצחים מלחמות. אתה צריך להכין את עצמך. כי אם אין לך תחמושת, אז, ואתה תגיד, ובכל זאת בוא נתקיף בלי תחמושת, אז כולם יארגו ולא תנצח. תגיד, איפה הפכה של האיש האנשים האלה? עד כדי כך הם בורים, הם מבינים שאם אתה 20 שנה החלטת שלא תהיה מלחמות במדינה הזאת, והקטנת את הצבא ולא בנית תחמושת, ואתה בא ואומר, אז אנחנו עכשיו נתקוף כי אנחנו רוצים לנצח, אתה תעשה חרבון ענק למדינה, כי אין לך יכולת לתקוף, אין לך יכולת להגן. תצאו מתוך הסיפור של הדמיון שלכם, תהיו אמיתיים, תבינו את הבעיה, אתה לא תלך להיכנס לבריכה אם אתה תדע
שתדבע.
מה זה הסיפור הזה?
טוב, אחרי שאמרת את כל מה שאמרת, האלוף במילואים יצחק בריק, כנראה שיפגיעו עוד מעט לעסקה. יש דיבורים מועצים בקהיר, עושה רושם שזה בדרך לשם, אבל אי אפשר לדעת באמת. אבל אם אכן יגיעו לעסקה ויחזרו חטופים הביתה, אלה שבחיים ואלה שלצערנו אינם, זה יהיה שווה כולל להפסקת מלחמה, גם אם לזמן קצוב?
אני בא ואומר כבר חודשיים שצריך לעשות הפסקת לחימה. משום שאם לא תעשה הפסקה, תראה מה קורה לנו היום. כל הסיפורים על עזה, שאנחנו הולכים למוטט באופן מוחלט, קלישאה שאני כבר מדבר עליה חודשיים.
כן, אמרת את זה קודם.
אמרת. אני בא ואומר היום, ואני אמרתי כבר, להוציא את הכוחות כמו שעכשיו עשו, היו צריכים לעשות את זה לפני. ליצור חגורה סביב עוטף עזה. לא לאפשר להם להתפתח מחדש על ידי מטוסים ופשיטות מקומיות. להכריז על הפסקת אש ואפילו על הפסקת לחימה על מנת שתוכל כמה דברים לעשות. להחזיר את הקשר עם העולם שאתה מאבד אותו. להחזיר את הכלכלה שתוכל לשחרר את האנשים שתחילו לעבוד ככלכלה נהרסת שמאות אלפים לא עובדים. להחזיר את החטופים כי אז יש סיכוי גדול שהם יחזובו. להפסיק את הלחימה מול החיזבאללה ולשקם את הצבא למלחמה הגדולה שבפתח. שלא יספרו לנו סיפורים, אנחנו מבוסים.
איזה מלחמה גדולה יש בפתח?
המלחמה הגדולה בפתח זה מלחמה אזורית, שאנחנו את האות נתנו כבר בפגיעה ברוסיה, בסוריה, בקונסוליה האיראנית, שזה נשמע נהדר. אתה יודע, אני אתן לך איזה דוגמה, זה כמו ילד שמשתין בלילה, חם לו ונעים לו, מתעורר בבוקר, קר לו ומסריח. כאן נעשים דברים בלי מחשבה ולו קטנה למשמעויות של העשייה. זה נהדר שאתה משמיד אותם, אני שמח מאוד שהם לא יחיו. אתה צריך להבין שברגע שאתה לא מוכן למלחמה אזורית, לא בעורף ולא בצבא שלך, אתה צריך לעשות מעשים מהסוג הזה, כשאתה תדע שאם תבוא תגובה של האיראן, ואחרי זה יתסלים, כתה תיתן תגובה מנגד, ותפתח מלחמה של אלפי טילים ורקטות מדי יום על מדינת ישראל, שהעורף שלה לא מוכן, של שש זירות במקביל ביבשה, ואנחנו אין לנו גודל צבא שיכול להיות שם, אז תחשוב פעמיים מתי אתה נותן תגובות, מתי אתה נותן פעולות כאלה.
תגיד כל הדברים האלה שאתה אומר לנו כאן בשידור, המציאות הזו שתופחת על פנינו, על פני כולנו הבוקר הזה, את כל זה רואה נסראללה. זה מה? זה פוגע באסטרטגיה, כלומר נחלשנו מולו?
קודם כל, לא רק נסראללה רואה, הוא רואה את ההתנהלות שלנו בתוך מדינת ישראל, הוא רואה את הכאוס החברתי שקורה, שהיה לפני המלחמה וחוזר עכשיו. זה מאוד מחליש. הוא בעצם מקבל אינפורמציה מלאה מהצבא על כל מה שקורה איתו ואיך הוא פועל. היום בוויקיפדיה אתה תמצא כל דבר. אתה היום, מי הכמות הטנקים שלנו לפני 30 שנה וכמה שיש לנו עכשיו ואת כל היחידות שקיצצו. אתה רואה היום את הצבא שרוצה ליצור דימוי טוב כלפי הציבור, מגלה סודות שאלוהים ישמור. כמו למשל, אנחנו לא מקפידים, החיילים הולכים עם סמארטפונים ומפקדים ומדברים באופן גלוי על מבצעים, הכל עובר לצד השני. מדברים בזומים באופן חופשי, הכל עובר לצד שני. שולחים את הדוברי צה"ל בתחפושת של אזרחים, אני מדבר אל הפרשנים ברשתות הגדולות, לתרגילים שמצלמים את הדרך שהתהליכים שאנחנו מובילים, הם שולחים אותם לתוך מבצעים, לתוך הג'נין ואחרים, ומצלמים את כל התרגולות שצהל עושה, ואת כל הנועלים, והם לומדים מאיתנו אחד לאחד. יש כאן פרשנים שמתלווים ליחידות שעוברות את הגבול, והם מצלמים את כל מה שקורה, הכל בשביל להדיר את היכולות של הצבא, וליצור דימוי שאנחנו נפלאים, בדרך זה גם זורקים אינפורמציה של איך עושים, מה חושבים לעשות, זאת אומרת, הצבא היום פותח את עצמו לכל העולם, כולל הערבים, כן. גם בתקשורת הפנימית, טוב, גם
חייב,
בתוך...
אני חייב אבל בצלאל, אחרי רבע שעה יצחק בריק של מציאות שתופחת לנו לפנים, שהיא מציאות מאוד מאוד קשה מכל מה שאתה מתאר, יש כן דברים חיוביים שאתה יכול לומר לנו אחרי חצי שנה של מלחמה?
כן, יש רוח לחימה, וזה דבר ענק.
זהו.
רוח לחימה שלה...
טוב, זה החיילים.
זה כלום.
זה בשטח.
מה אתה אומר?
זה בשטח, זה החיילים. זה לא הקצונה הבחירה וזה לא הציבור.
אז יש לנו, כן, יש לנו רוח לחימה מדהימה וזה דבר מאוד חשוב. ואם אנחנו רוצים לשפר ובאופן מיידי את המוכנות של צה"ל והביטחון הלאומי של מדינת ישראל, צריך להחליף את אלה שגרמו לכאוס לנו, הדרג המדיני והדרג הצבאי.
כן, אבל בכל זאת, הזאת... אתה יודע, יצחק בריק, 12 אלף מחבלים שחוסלו, יכולת השיגור של חמאס שדאחה כמעט לכלום, פורקו, החמאס כבר לא מתפקד כמסגרת צבאית, אלא יותר כלוחמי גרילה. יש כן צדדים חיוביים לכל הפעילות שצהל עשה בחצי שנה האחרונה.
אתה צריך לבחון את... תראה, אין לי ספק שהיה צריך לתת מכה. אבל אתה צריך לבחון את המכה הזאת לאורך זמן, לא למה שקורה עכשיו. לא הצלחנו לפתור את בעיית פילדלפי, שמכניסים שם דרך סיני את כל האמצעי לחימה וזה ממשיכים להכניס. לא הצלח, גם אם הרגת 12 אלף אנשי חמאס, יש כבר להם מחליפים, כי הצעירים נכנסים, כל המגדים שנהרגו הוחלפו, כל הממפיים שנהרגו הוחלפו, מאות קילומטרים של מנהרות עדיין קיימות שהם משתמשים בהם, כך שבעצם מאות שנה שנתיים, אם לא תדע דרך הפשיטות לעשות נכון וכו, הם יצמחו מחדש. עכשיו עוד דבר מאוד מרכזי לא עשית, לא מוטטת את השלטון האזרחי שלהם. עכשיו ברגע שהם שולטים במרחב, זה רק עניין של זמן שהם יחזירו את היכולות שלהם לתוך המערכות שלהם, משום שאתה בעצם נתת מכה פה ושם, אבל לא יצרת מצב שאתה חוסם את היכולת שלהם לצמוח מחדש. זאת הבעיה המרכזית שאנחנו נמצאים בהיום.
כן. אלוף במילואים יצחק בריק, שיחה מרתקת כמו תמיד, סוג של נביא זעם אפשר לקרוא לך, אבל...
עובדות, אומרת... אני מדבר על עובדות.
כן, כן, ברור, לא נביאות, ברור, אני... ברור.
כן.
אבל המושג של נביא זעם. כן. תודה שדיברת איתנו, ונתפלל כולנו שיהיו לנו ימים טובים, שקטים, ושבסוף גם ננצח בעזרת השם.
תודה, תודה רבה.
תודה לך.
תודה.
טוב, בוא נצא להפסקה. אתה יודע, צריך להקל את הדברים ששמענו עכשיו.
אמר את אותם דברים שדיברנו, הוא הרחיב אמנם, אבל אתה יודע, שיתפנו בפתיח, לדעתי, את מה שמרגישים רוב אזרחי מדינת ישראל הבוקר הזה. וזאת התחושה.
כן. טוב, בוא נרוץ לפרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
חזרנו, מיד יהיה איתנו המוריין הבא שלנו. אתה שם לב להפגנות של הימים האחרונים, שבועות האחרונים, שערות ברחובות. נעלי?
כן, כן אני גם לוקח קצת המילים שלי מאתמול בחזרה, אתה יודע.
מה אמרת?
אמרתי מה הם רוצים עכשיו בחירות וכל זה, אבל אם באמת המלחמה הזו הסתיימה ואין איזה תוכנית גדולה על הפרק לגבי לבנון,
למה בחירות עכשיו?
כי בחירות, כי בוא, בוא, כי תקשיב, בראשות ראש הממשלה, כשקרה מה שקרה בשבעה באוקטובר, עמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואם המלחמה הסתיימה, הרי מה טענתי אתמול? אמרתי לא עושים בחירות בזמן מלחמה, נכון?
כן,
אבל אם המלחמה הסתיימה, אז לכו לבחירות.
חבר כנסת נאור שירי מיש עתיד איתנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, יש לך שותף אחד לרצון לבחירות עכשיו. אפשר
לא, אבל אני אומר את זה ברבון מוגבל. אני אומר, אם המלחמה הסתיימה, כמו מה שראינו אתמול, כשהמלחמה אכן הסתיימה, אז באמת צריך ללכת לבחירות. לא ככה, חבר כנסת שירי.
אנחנו אומרים את זה יחסית כבר די הרבה זמן, אבל זה לא בגלל שם נקודה כזו או אחרת, או עוגדה כזו או אחרת יוצאת, או חטיבה.
כלומר, אתם אומרים, צריך בחירות עכשיו בלי קשר להסתיימה מלחמה, לא הסתיימה מלחמה, שחררו, לא שחררו חטופים.
שנייה, אני אמרתי לכם את זה גם פעם, אני אגיד את זה
שוב.
המערכה ברצועת עזה היא לא מערכה של שלושה חודשים, חודשיים, שבועיים, חצי שנה או שנה. אני רק מזכיר שלפני שבועיים, שלושה, מלאו 22 שנים למבצע חומת מגן. שגם הוא היה כביכול קצוב בזמן, אבל הפעולות שלנו במרחב יהודה ושומרון מתקיימות עד היום. אני חושב שהצורה שבה מנהל צה"ל את הלחימה אל מול המטרה שהציבו לו, שזה מיטוט שלטון החמאס, היא צורה נכונה, היא דינמית, והיא לא אינטנסיבית כמו המערכה בחודש, חודש וחצי, חודשיים הראשונים. המערכה הזו יכולה להימשך גם חמש שנים, אז לצד מי שטוען שאין בחירות לצד מלחמה, אז בחמש שנים הבאות גם יכול להיות שלוש שנים, חמש שנים הבאות, לפי אותו רציונל, אין בחירות במדינה, אז אני פחות שם.
ובכל זאת, איך אתה רואה את הדברים? ניצחנו במלחמה הזאת, הובסנו, מה הכותרת שלך לכל הסיפור הזה?
במותק אבל מהפוליטי.
כן. עזוב רגע את הבחירות.
אם אני מנתק... לא, אני שם בצד הפוליטיקה, אזרח במדינת ישראל שישב ביום שבת ב-16:29 בבוקר וחווה את אותן חוויות שכמו שכולנו חווינו. ניצחון יהיה בעיניי שני דברים עיקריים. אחד, זה החזרת החטופים והחטופות, וזה לא עניין פוליטי. זה הדבר היחידי שאני ראיתי את התמונות שאנשים נוסעים, מה זה נוסעים? חוטפים אותם על עגלות גולף לרצועת עזה, זה הדבר היחידי שיחזיר איכשהו את ה...
גם במחיר הכואב עליהם דיבר יושב ראש המפלגה שלך מוושינגטון אתמול בלילה, הוא אמר שהולכת להיות עסקה שתכאב מאוד מאוד לישראל, וצריך לחוץ על הממשלה לקבל את זה. אתה אומר גם אז, גם אחרי שתהיה עסקה כואבת, זה נחשב ניצחון ברגע שהחזירו אותה בביתה.
חד משמעי, מדינת ישראל... כמדינה הפקירה את תושבי העוטף שעות על גבי שעות שאנשים נרצחו, נדבחו, נאנסו בבתים שלהם. מי שמדבר איתי על מחיר לא מבין מה עבר או שכח מהר מאוד מה עבר עלינו כעם וכמדינה ביום שבת השבעה באוקטובר. אנשים לא מבינים את זה כנראה, ולכן התשטוש הזה של הזמן גורם להם לשכוח מה אנשים עברו. נדבחו שעות על גבי שעות אנשים. אף אחד לא בא לעזור להם. זה הפקרה... זה המילה, זה הפירוש המילוני הברור ביותר של
הפקרה של
מדינת ישראל.
של מי במדינת ישראל?
עזוב, אתה הולך שוב פעם לאישי. מדינת
ישראל... לא, אני לא הולך לאישי. הצבא או המדינה? כי לא ראיתי שם
צבא. הצבא זה זרוע של מדינה.
ברור.
לא, הצבא זה לא המדינה. הצבא זה זרוע ביצועית של המדינה, כמו המשטרה, כמו רשות המיסים, כמו משרד החינוך. מה זאת אומרת?
דווקא המשטרה כן היו שם לשטח באותו בוקר נורא.
עזוב, זה לא עניין של ראו, אני מדבר כן, שנייה כן. בתוצאות, אני לא מזלזל בפעילות של מי שהיה שם במאפשרים.
כן, בואו, בואו, ציינתי את זה כאות. טוב, עכשיו...
טוב, אם מדברים איתי על מחיר, מה המחיר לילדים שלנו? מה המחיר לילד שלי? יש מחיר? מה זה הדבר הזה?
ואחרי שתיארנו ואמרנו את כל מה שאמרנו, נכון בעת הזו, באמצע תקופה כל כך רגישה, לצאת להפגנות כאלה פרועות ברחובות?
תגיד, מותר להפגין במדינת ישראל?
כן.
אוקיי. שחרדים מתנגדים לחוק הגיוס, האם אתה שואל את המרועיין, אני לא יודע, או מי שדיברת על זה, האם זה בסדר להפגין נגד גיוס ולחסום כבישים? אני לא בטוח ששאלת את זה. ואני לא בא לתקוף אותך.
מאיפה אתה יודע?
אז אני, בעיניי... לא אחת, לא פעם אחת ולא פעמיים. כשאני מכה על זה על חטא, כן?
אבל למה אתה מתנהג כמו יהודי טוב עכשיו ושואל במחזיר שאלה בשאלה?
אבל רגע, תן לי לא משהו, בצלל.
אז אני אענה לך, אני אומר, אני לא רואה שום בעיה.
כשהפלג הירושלמי חסם כבישים, היינו נגד הדבר הזה, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו מהמקום הזה.
אני אומר בפה מלא, אני לא רואה שום בעיה בהפגנות. ההפגנות הן לא פרועות. אני בחלקן הגדול...
כן, מה שהיה מתחת לביתו של ראש הממשלה, זה לא פרוע, זה לא מופרע, זה לא...
לא היה מתחת לביתו, זה היה ב... קודם כל לא הייתי שם פיזית, אבל...
לא, לא מתשאית. זה מה שצריך בעת הזו, זה מה שצריך בעת הזו שם ובתל אביב, וזה מה שצריך עכשיו.
אתה יודע מה היה צריך בעת הזו.
עצרת מחאה של דיבורים ונאומים, זה בסדר גמור, ומותר גם להפגין, אני לא נגד הפגנה. אבל האווירה הזו, האווירה האחורה הזו, לא עושה טוב.
הייתה תהלוכה ברחובות שאפשרו את זה, אמרה גם המשטרה וגם השב"כ, שלא היה שום חשש שטבעות ההבטחה העצומות שיש סביב ביתו של ראש הממשלה נפרצו. צריך לקחת את זה בפרופורציות, ודי עם הפופוליזם הזה, באמת, להגיד שיש פה איזה ניסיון, או כמו שהשרה רגב החליטה, שיש כאלה שרוצים לרצוח ראש ממשלה, זה פשוט גם בעיניי מביש, גם בעיניי בכלל עושה איזה סימטריה מזויפת שלא קיימת בהפגנות, ראינו את זה רק במוצא, שאני הייתי שתי דקות משם, שנהג במקרה לגמרי, פתאום ליד המפגינים, יש לו איזה תקלה בדפשת הגז, ודרס ופצע קשה אישה אחת ועוד שלושה, באמת,
טוב, אתה מתעלם, אתה מתעלם מהעובדות, ואתה מתעלם
מותר להפגין,
נכון,
נכון, מסתכל עליהם, לגמרי מותר להם להפגין, ואולי כדאי ש...
למשפחות מותר להפגין, ולכל הטרמפיסטים, מתנגדי השלטון, שמפגינים כבר שנים, מבלפור וקורונה, ואחרי זה בשנה שעברה, מותר לכולם להפגין, והם אותם אנשים שבאים ותופסים עכשיו טרמפ גם כן על המחאות האלה, ועל הכאב של המשפחות שיקיריהם.
מה זה לתפוס טרמפ?
תופסים טרמפ, יש שם...
אני ממש נגד מה שאתה אומר, אני ממש לא חושב שהם
תופסים טרמפ. כל אחד מפגין... אף אחד מאלה שהפגינו שבוע שעבר מתחת לביתו של ראש הממשלה ברחוב עזה, זה לא משפחות חטופים, זה אנשים שתפסו טרמפ על הכאב של המשפחות האלה. אף אחד מהם לא היה מהמשפחות של החטופים.
טוב, אז אני, קודם כל, אתה לא עמדת שם עם קאונטר ואתה לא יודע מי היה שם.
נכון.
אז להגיד אף אחד, אז למה לומר את זה? למה לומר את זה? באמת. למה לומר שלא היו שם משפחות
חטופים? כי ראיתי לא מעט חומרים שיצאו, תיעודים שיצאו משם, לא ראיתי שם משפחות.
אני עזוב, להגיד ראיתי תיעודים.
אתה יודע מה, אם אני טועה, בסדר.
אז אני אומר, שנייה, גם אם לא היה שם מישהו אחד ממשפחות החטופים, גם יש אנשים שהפגינו, נגיד בקורונה, נגיד במהפכה המשפטית,
אני לא אומר שאסור להפגין.
רגע, שיש להם עוד סיבה קטנה, בעיניך אולי מינורית, אבל בעיניי היא סיבה עצומה של כישלון נוראי, של מדיניות של למעלה מעשור שהוביל ראש הממשלה. כן, זה עוד סיבה להפגין נגדו. זה עוד סיבה להפגין נגד ראש ממשלה שלא בא ואומר את המילים הפשוטות. אני אחראי, אנחנו נסיים את המערכה כשהיא תסתיים, נצא לבחירות, או נעשה עכשיו ממשלת אחדות רחבה שתייצג את מרכז העם ולא את הקיצוניים שבה, וככה היה מנטרל אולי חלק מהזעם הציבורי. ראש הממשלה שלנו אחרי חצי שנה עוד לא אמר את המילים הפשוטות.
שאני רואה מי מפגין ברחובות הם הקיצוניים בעיני. טוב.
אני לא קיצוני, סליחה,
לא אמרתי עליך. לא דיברתי עליך.
אבל אני בהפגנות, זה בדיוק העניין.
לא ראיתי אותך מתפרע בהפגנות.
טוב.
אתה אדם מתורבת שבא למחות
חבר. אני מזמין אתכם, אני מזמין אתכם להצטרף אליי ולראות את האנשים.
אני הולך איתך בדברים שאמרת על נתניהו ועל הממשלה והעומד בראשה, 10 שנים, אחריות וכל זה, אבל אתה לא יכול לנקות גם את האחריות של כל הצדדים במערכת הפוליטית, כולל אלו שאמרו, לא תהיה צבא ביום פקודה, לא יהיו מטוסים, לא יהיו טייסים שיפציצו, כל הדיבורים הללו, אתה יודע, אי אפשר לנקות.
אבל הדיבורים האלה היו דיבורים, ברגע האמת כולם התייצבו ב-200%, חברים. אז דיבורים היו, עכשיו אנחנו הולכים להגיד מי דיבר מה, אנחנו יכולים לעשות צ'קליסט, אתם יודעים שאני אוהב את זה, להגיד מי אמר על מה, מי אמר, עזבו, ברגע האמת בשביל לאוקטובר היה 200% מכל יחידות השדה, וכולם הגיעו למילואים.
חבר הכנסת נאור שירי.
אז בואו להגיד תודה, שמנו את הדברים מאחורינו, אומרים, אבל אמרתם שלא תגיעו, אבל הגענו, מה זה משנה?
הגענו עד הלום, ונסיים את השיחה, ונודה לך, ושיהיה בשורות טובות, ושיהיה רק טוב בעזרת השם.
תודה, חבר הכנסת שירי.
תודה.
להתראות, יום טוב. מקבץ קצר וחוזרים.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
רגע לפני שמסיימים, עדכון בענייני חוק הגיוס. מה קורה שם בשיחות? מוטי אלפרין, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, נו, אתמול נפגשו הח"כים החרדים עם נתניהו, יש בשורה?
אז למעשה אפשר לומר שאין איזו התקדמות משמעותית, הפגישה הזאת נועדה כדי להעביר מסר של חבר הכנסת של דגל התורה לנתניהו, הם אומרים לו, אם אתה לא פותר את נושא הגיוס, למעשה אין קואליציה, אין לנו סיבה להישאר, זאת לא בעיה שלנו, זאת בעיה שלך שאתה צריך לפתור אותה, ומנגד נתניהו מנסה לתרץ שם, הוא מסביר שבגלל ההתנגדות של היועצת המשפטית לממשלה, היו סיכומים אותה והיא חזרה, לכן לא מצליחים לקדם את זה. נתניהו מזכיר שם גם את הנושא של שר הביטחון שנתן זכות וטו לגנץ, והוא אומר שתי הנושאים הללו, זאת הסיבה לכך שאנחנו לא מצליחים לקדם את מתווה הגיוס, מקווים כמובן בימים הקרובים להצליח בכל זאת להתגבר על המכשולים ולקדם את המתווה.
אני אגיד רק חצי משפט, נדמה לי שנתניהו עוד לא נפל הסימון שבנושא חוק הגיוס הוא לא יוכל להמשיך להרבה ולמרוח כדרכו בקודש.
רק מה האלטרנטיבה? זו השאלה ששואלים את עצמם במפלגות החרדיות, והאלטרנטיבה הידועה, אז כבר העסק בפלונטר יותר גדול. מוטי, תודה, בוקר טוב. דוד, נפגש מחר בעזרת השם. שיהיה לכולנו בוקר טוב, בשורות טובות, וכבר חודש טוב. היום בלילה ראש חודש.
יום טוב לכולם, להתראות.
להתראות.